השיעור לי"ד כסלו ושנה פשוטה. השיעור מתחיל בדף קופסא מחמוד א', תחילת הקטע דוד זמירות. השיעור מסתיים בעמוד הבא, עמוד 320, במילים בעת צרתו.
זמירות קרית לאו. כמו שאמרנו קודם, זה ציטוט מהגמרא, שהגמרא פונה לדוד המלך ואומרת לו, דוד זמירות קרית לאו. נוסיף עוד מילה אחת מעניינת, שהרבי פעם אמר באחד השיחות, שהדגש, אנחנו עד עכשיו מכל העריכות שדייקנו שמנו דגש על המילה זמירות, ואמרנו שהמילה זמירות יש לה בעיה כמו שהסברנו קודם. שמנו דגש על המילה דוד, אמרנו שלדוד זה לא מתאים. הרבי באחד בשיחות אומר צריך לשים גם דגש על המילה קרית לאו. מה הפירוש? אומרים ככה, אילו דוד המלך היית אומר את זה בינך לבין עצמך ואף אחד לא יודע, בסדר, אבל אם קרית לאו קראת את זה בספר תהילים, זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי, הפך להיות פסוק בתהילים, אז הופך להיות הנהגה לכל יהודי. כל אחד עכשיו יראה שכתוב בתהילים שאפשר לקרוא לתורה זמירות, אז אתה בעצם גורר את זה לכל הדורות, אתה הופך את זה להנהגה נצחית. זאת אומרת, הבעיה היא גם במילה דוד, גם במילה זמירות, גם במילה הקרית. כל פעם נראה מבפנים. קודם כל, הרבי אדמו"ר הזקן יסביר למה או מתי כן אפשר לקרוא לתורה זמירות. אחר כך נסביר מה הבעיה בעניין. קודם הוא מתחיל שזה כן חיובי. מדוע? הנה בזוהר יש ביטוי שכתוב בזוהר, שבחה דאורייתא ורננה. כתוב בזוהר שאפשר לשבח את התורה ולרנן ולשיר עם התורה. לכאורה דומה למה שדוד המלך אומר, זמירות היו לי. לכאורה זה ביטוי שכתוב גם בזוהר. נשאלת השאלה הוא להבין מהו השבח לקדוש ברוך הוא כשזה אסור או מותר. מה זאת אומרת אני משבח את הקדוש ברוך הוא? איך אני משבח אותו? אני לומד תורה, זה השבח של הקדוש ברוך הוא. מילא אם היית מספר לי מה גדלו מעשיך השם ומה רבו מעשיך השם בפני עצמו, שהיית מספר לי תדע איזה נפלאות הבריאה של הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא ברא כזה דבר וכזה דבר. אתה בא ואומר לי, תדע לך, אם אתה אוכל בשר שנשחט כהלכה, זה כשר, ואם חלילה הקורבן שהקריבו בבית המקדש, הדם לא נזרע כהלכה, זה טרף. אמרת את המשפט הזה, שיבחת את הקדוש ברוך הוא. מה השבח? שאלת השאלה, מה השבח לקדוש ברוך הוא כשזה אסור ומותר? איזה שבח יש בזה? אומר, הנה הוא על דרך, על דרך מה שהפסוק אומר, מה גדלו מעשיך השם? מאוד עמקו מחשבותיך. שאלת השאלה, סדר הדברים בפסוק היה צריך להיות הפוך. היה צריך להיות כתוב קודם, מאוד עמקו מחשבותיך, מה גדלו מעשיך. כי הרי מה גורם למה? המחשבה קודמת למעשה. אז קודם תגיד כמה עמוק המחשבה שלך, ואז תגיד כתוצאה מזה כמה גדול המעשים שלך. למה מתחילים הפוך? זאת אומרת, כי הנה נודע שכל העולמות עליונים ותחתונים תלויים בדקדוק מצווה אחת. דע לך שכל העולמות, הקיום שלהם תלוי אם המצווה שאתה תקיים יהיה בצורה מדוקדקת או חלילה יחסר דקדוק קל, אז הכל משתבש. דרך משל, אם הקורבן כשר נעשה איחוד עליון, אז כל העולמות נהיה איחוד בין, דיברנו כבר בתניה הרבה פעמים על איחוד הווה, איחוד זון, איחוד זהו מלכות. כל האיחודים תלויים בקורבן שמקריבים בבית המקדש בתנאי שהוא יהיה כשר. ועולים כל העולמות לקבל חיותם ושיפם. כשאתה מקריב קורבן אתה לא רק מעלה את הבהמה ואת המלח ואת היין, אתה בעצם מעלה את כל הבריאה ואת כל העולמות. ואם שינה שקיבל אדם בשמאלו דרך משל, אם הכהן לקח את הכלי של אדם לזרוק אותו על המזבח במקום ביד ימין, הוא לקח את זה ביד שמאל, לכאורה שינוי קל, מה זה כל כך נוגע? או שלא בכלי שרת כשר, או שהוא לא הכניס את אדם לתוך המזרק שהוא היה הכלי המיוחד שהיה בבית המקדש, הוא שם את זה בכלי שהוא לא לפי הסדר הנכון, או שהייתה חציצה מה זה נקרא הייתה חציצה? או שלמשל יש כמה שלבים בחציצה. יכול להיות חציצה שהוא לא מחזיק את הכלי ביד, אלא הוא מחזיק באמצעות משהו. יכול להיות שהיה חציצה בין בגדיו לגופו. הרי ידוע שבגדי הכהן צריכים להיות על גופו בלי חציצה. אם הייתה חציצה בין בגדיו לגופו, אז הוא נקרא שהוא לא עובד את העבודה עם הבגדים בצורה נכונה. או אם הייתה חציצה בין כף רגלו לקרקע, לרצפה של בית המקדש, אסור שיהיה חציצה גם שם. אם היה חציצה קטנה באיזשהו שלב, הזין התבטלה להיות העולמות וחיותם ושיפה מחיי החיים אין סוף ברוך הוא. אז כל חיות העולמות השתבשה. מה קרה? סך הכל פרט קטן. עוד דוגמה הוא אומר, וכן בתפילין כשרות, אם אדם מניח תפילין וכל האותיות בקשרות והקלף כשר, הבית כשר והרצועות שחורות וכן הלאה, מתגלים מוכין עליונים דזון. אז מוכין עליונים, הרי ידוע שתפילין של ראש הם כנגד דלת מוכין, אם אתה מניח תפילין כראוי, אז יש גילוי של מוכין בעולמות עליונים, שהן מקור החיים לכל העולמות. אז אם מתגלים המוכים העליונים בעולם האצילות, זה משפיע על כל סדר ההשתלשלות, וזה משפיע עד כאן למטה. ובדקדוק אחד, סך הכל יכול להיות שאות אחת קטנה יחסר שם איזה מילימטר אחד, והוא עושה את האות שהיא נפסקת חלק עם חלק, נפסלין, אז התפילין הופכים להיות תפילין פסולים, ומסתלקים המוכים, ואז כל אותם המשכות נעלמים, ולא פעלת כלום. שאלת השאלה, איך זה יכול להיות? כל העולמות תלויים בזה? לא מזמן התפרסם, יש איזה רב, צעיר רב חבדניק שנמצא היום באוסטרליה, שהוא, יש לו כישרון מאוד מפותח, לענות על שאלות מסובכות, מה שנקרא שאלות קידבק, שאלות מכשילות בענייני תורה ומצוות, והיום פונים אליו אלפי אנשים, יהודים וגם גויים, דרך האימייל מתכתבים איתו, והוא עונה תשובות קולות למטרה בצורה מעניינת. לא מזמן היה עליו כתבה, אז בכתבה היה דוגמה מעניינת, עם זה נפתחה הכתבה, שמישהי שלחה לו אימייל, היא כותבת לו, כבר לפני שבועיים שלחתי לך אימייל ושאלתי אותך מה כל כך חשוב לדקדק בכל המצוות ולא ענית לי, סימן שכנראה הפעם אין לך מה לענות, ואז אני שולחת בכל אופן עוד הפעם. אז הוא ענה לה, אמרת, אני עניתי לך מיד, אבל סך הכל כתבתי את הכתובת שלך בנקודה קטנה, פספסתי ולא הכנסתי בכתיבת האימייל. נקודה קטנה, משום מה זה לא הגיע. מעניין מאוד, סך הכל כל המילים, כל האותיות היו נקודה אחת קטנה, פספסתי והעסק לא הלך. והתשובה מובנת. בסופו של דבר שכל העולמות תלויים בדקדוק קל. אין דבר כזה שסך הכל חסר משהו קטן. משהו קטן חסר, הכל משתבש. וכי היגבנה, ממשיך אדמו"ר הזקן, בדקדוקי מצוות לא תעשה. כאן הוא הביא דוגמה ממצוות תעשה, מקורבן, מתפילין, אותו דבר בלא תעשה. אם אדם עובר על מצוות לא תעשה, אז אם הוא עבר על משהו קל ביותר, הוא שיבש את כל העניינים. אז אם אדם מתבונן ואומר, כאילו עולמות גדולים, כזה מרחב גשמי, רוחני, במה כל זה תלוי? שיהודי קטן עומד באיזה פינה ומניח תפילין, ויש לו שם טיפה דיו בגודל מילימטר, ואם הטיפה דיו הזו יהיה או לא יהיה, מה זה יפעל על כל סדר ההשתלשלות? אדם רואה את זה, אז הוא אומר, ואיל כך, המתבונן, מה גדלו מעשי השם? שבריבוי העולמות וכל צבאם, הוא רואה עולמות נפלאים וגדולים, וכולם בתהילים במציאות, לגבי דקדוק אחד מדקדוקי תורה, כל העולמות אין להם בכלל יחס, הם כאילו לא קיימים. אם דקדוק אחד זז ימינה או שמאלה, אז כל העולמות בעצם אין, כעין ואפס. ומה זה התורה? שהוא עומק מחשבה עליונה וחוכמתו התברך. מה זה התורה? זה המחשבה האלוקית, זה החוכמה האלוקית, זה התורה. אז זה אכן הפסוק מתחיל בסדר כזה, אומר, מה גדלו מעשיך השם? אני רואה כאלה מעשים גדולים שהקדוש ברוך הוא יצר, וכל זה במה תלוי? בדקדוק קל של מחשבתו. אז מזה אני מבין מה עמקו מחשבותיך. אז אם כל העולמות זה דקדוק קל במחשבה, אז מה המחשבה עצמה היא אינסופית, בכלל אין הערכה אליה. אשר בדקדוק קל עולים כל העולמות ומקבלים חיותם ושיפם, או להפך חס ושלום, או שכל העולמות לא יקבלו את השפע שלהם ולא יקבלו את החיות שלהם, אז ממש כל העולם תלוי בדקדוקל. ומזה נתבונן גדולת עומק מחשבתו יתברך. מזה האדם יכול להתבונן ולראות עד כמה המחשבה האלוקית, כמה היא עמוקה, כמה היא אינסופית, כמה היא גדולה, שהוא בבחינת בלי גבול ותכלית. ומעלתה? איזה מעלה יש לחוכמה האלוקית? לאין קץ ותכלית על מעלות חיות כל העולמות, שכל חיותם שופע מדקדוק אחד ממנה. אז אתה בכלל לא יכול להבין את עומק המחשבה האלוקית. אתה רק יכול להבין את כמה אתה לא מבין. אז יוצא שכשאתה לומד הלכה, ואתה לומד איזה פרט קטן, איזה דקדוק הלכה, ככה או ככה, יבוא בשביל, מה זה משנה ככה? מה פחוש מה זה משנה? אם אני לא יוצא את זה נכון, הרי... אז מזה יוצא שאם אני לומד הלכה עם דקדוק, אני בעצם משבח את הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, תראה איך שהדקדוק הקל הזה, הוא מניע את כל העולמות. זה לא איזה בורק קטן. זה בורק קטן שעליו עומד כל סדר השתלשלות. שכל חיותן שופע מדקדוק אחד ממנה. שהוא נמשך ממקורו. מאיפה נמשך הדקדוק הזה? מהמקור שלו. מאיפה נמשך המקור? מה המקור של הדקדוק הקל הזה? הוא עומק מחשבתו יתברך. כמו שיער האדם הנמשך ממוחו על דרך משל. כמו שיערה אחת, שהחיות שיש בשיערה היא מינימלית, אבל היא נמשכת מהמוח. המוח הוא ברחבות של חיות כמעט באין סוף ביחס לשיערה. שיערה אתה יכול לגזור, אפילו אתה לא מרגיש כאב. זאת אומרת שכמות החיות פה היא ממש אפסית, אבל יש חיות, אחרת זה לא היה צומח מקטנות לגדלות. והמוח שהוא המקור שלו, אז כמה חיות יש שם, הרי ואין ארוך. אז דקדוק קל זה כמו שערה. אז אם דקדוק קל שזה כמו שערה, על שערה אחת עומד כל העולמות, אז מה עוד עמקו מחשבותיך? מזה תבין, לא הדקדוק קל שזה שערה אחת, תבין את העומק של המחשבה האלוקית, זה בכלל אין סוף. אז יוצא שיהודי בעצם לומד תורה ומתבונן בזה, הוא פשוט משתעשע בתורה, ואז הוא חושב לעצמו, יש לי בעיות בחיים, הוא אמר ככה, והוא עשה ככה, וחסר לי ככה וככה. כל מה שחסר לי זה פסיק אחד בעולם. וכל העולמות כולם, זה אפילו לא פסיק על דקדוק של תורה. אז מה, איזה תפיסת ערך יש לבעיה שלי ביחס לדקדוק של תורה? אז בוא נלמד תורה ונשכח מכל הבעיות. אז זאת אומרת שכשאדם נמצא בעת צרתו והוא רואה את העוצמה שיש בתורה, אין הרגיעה יותר מזה. זה נקרא זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. דוד המלך נמצא במצב של צרות, הוא נרדף אחרי מכל אויביו שרוטפים אותו, אז הוא אומר, מה יש לי, כל זה בכלל אין לזה תפיסת מקום, זה אפילו לא גרגיר בכל העניין. הוא כנודע מהתיקונים והידרה רבה, וזאת הייתה שמחה דוד המלך עליו השלום, שהיה מזמר ומרנן לשמח ליבו בעסק התורה בעת צרתו.